ואז יצר מין אפקט מטורף שאני מודה שאפילו אני לא יכולתי לצפות אותו, שכל שאר המוצרים רצו להידמות לאותו מוצר. עד כדי כך שכעבור שנה בערך, מנכ״ל נייס למעשה הודיע שמעתה והלאה, כל המוצרים החדשים שמפותחים בנייס, חייבים להיות מפותחים תחת ההגדרות של הדיזיין סיסטם.
Press the radio button. היי, אתם על רדיו בטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב ועיצוב חוויית משתמש. אני יולי טאשר, והיום אני שמחה לארח כאן את לירן אלבוים. לירן הוא היום UX Lead ב-HP Indigo, והוא כבר הרבה שנים בתחום ה-UX וניהל צוותים, אבל דווקא החלק המעניין זה החיבור שלו לדיזיין סיסטם. לירן הקים את הדיזיין סיסטם בנייס, ובעצם היה אחראי על הקמה ותפעול של דיזיין סיסטמס בחברות קטנות וגדולות בארץ, ובדיוק בשביל זה הזמנתי אותו לכאן היום, כי אני רוצה ללמוד מלירן איך אפשר לבנות בצורה הכי נכונה דיזיין סיסטם, מה הטעויות שאנחנו עלולים ככה לעשות בדרך, ואיך אנחנו יכולים ללמוד מזה, ולמה שווה להשקיע את הזמן בבנייה של דיזיין סיסטם. אז היי לירן.
היי, היי יהודית, מה שלומך?
מעולה. אז התחלתי להציג אותך, וקישרתי את דיזיין סיסטם אליך, ואני רוצה להתחיל בשאלה של מתי התחיל החיבור הזה ביניכם?
החיבור הזה התחיל לפני שהכרתי את המילה דיזיין סיסטם, או את המושג דיזיין סיסטם. הוא התחיל, אני חושב, ב-2007, כשהתחלתי לעבוד במשרד ראש הממשלה, והאתגר שהיה לי אז בתור מנהל UX, היה לאחד מספר רב מאוד של מערכות, תחת קורת גג אחת. וכדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים גם שפה עיצובית, אבל גם איזושהי שפת UX יותר לוגית, התנהגותית. ופשוט לאט לאט התחלנו לבנות מה שהיום אני יודע לקרוא design patterns, שזה בעצם איזשהם תבניות עיצוב והתנהגות UX, שיכולות אחר כך לשמש אותנו גם לפתרון של בעיות עיצוב, אפיון דומות. לאט לאט אספנו עוד ועוד ועוד מקרים ודוגמאות, ובסוף הגדנו את זה וחיברנו את זה תחת מסמך אחד. אז היה מסמך וורד, היום אנחנו כבר לא עושים את זה בוורד, אבל אז היה מסמך וורד גדול ועצום במימדיו. זאת הייתה הפעם הראשונה שנפגשתי עם דיזיין סיסטם, ובהמשך עשיתי את זה עוד פעמיים, פעם אחת ב-NCR ופעם שנייה ב-NICE, וגיליתי שאני ככל הנראה עושה את זה לא רע בכלל, ואני גם די אוהב את זה, אז המשכתי.
אוקיי, אז בוא נעבור שנייה לדבר על הסיפור שלך, של איך בעצם אתה נכנסת לנייס וקמת שם דיזיין סיסטם מאפס, שנייס היא חברה ממש גדולה ועם הרבה פרויקטים, וזה מעלה הרבה מורכבויות. איך בכלל התחלת?
אז הסיפור של הדיזיין סיסטם בנייס היה באמת סיפור מאוד מעניין שלמדתי ממנו המון. והוא התחיל בזה שכשהגעתי, אז היה איזשהו דיזיין סיסטם כבר מוכן. רק שמה שהתגלה בהמשך הדרך זה שדווקא בפרויקט הדגל, שהתחיל להיות מפותח באותה תקופה, לא השתמשו בדיזיין סיסטם הזה. וגם מערכות ישנות יותר, שכבר היו מפותחות, גם הם התקשו להטמיע את אותו דיזיין סיסטם שהיה. ואני ניסיתי לשאול את עצמי איך אני פותר את זה. בכלל עמדה שאלה, אם אנחנו הולכים קדימה עכשיו, אז מהו הדיזיין סיסטם שלנו? האם אנחנו ממשיכים למעשה את אותו דיזיין סיסטם שכבר היה, ממשיכים לפתח אותו ומנסים להטמיע אולי קצת בדרכים אחרות, אולי אפילו קצת יותר אגרסיביות, להטמיע אותו בארגון, או שאנחנו בעצם פותחים איזשהו נתיב חדש לגמרי, מתחילים פרש ובונים דיזיין סיסטם חדש. אז זאת הדילמה הראשונה שאיתה התמודדתי, ולשמחתי היה לי מנהל מצוין שעזר לי לחשוב, וביחד הגענו למסקנה שאם אנחנו באמת רוצים להצליח, כנראה שאנחנו צריכים לעשות את המעשה האמיץ, והוא לזנוח דווקא את הדיזיין סיסטם שהיה באותה תקופה, וללכת עם הפרויקט החדש הזה, שגם הוקצו לו כל המשאבים וכל המנהלים, הקדישו לו המון 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 תשומת לב לאותו פרויקט חדש. ואמרנו לעצמנו, בוא נראה אם אנחנו מסוגלים לקחת את מה שמתחילים לעשות שם באותו פרויקט, והייתה להם קבוצת UX גם מאוד חזקה. אם אנחנו מסוגלים לקחת את מה שנעשה שם, ולעשות לזה הכללה. כלומר, לקחת את המקרים הבודדים שהם כרגע מטפלים בהם, ולראות אם אנחנו מסוגלים לתת לזה הגדרה קצת יותר גנרית, קצת יותר מלמעלה, כדי שאם יבואו עוד מקרים דומים, אנחנו נדע איזה פתרון אנחנו רוצים לתת להם. עכשיו, לא ניכנס לכל המאבקים שזה היה כרוך בהם, וזה היה כרוך בכל מיני מאבקים, גם מאבקים דרך אגב פנימיים בתוך הצוות, כי הצוות לא כל כך אהב את ההחלטה הזאת בתחילת הדרך. אבל בסופו של דבר התקבלה ההחלטה, ובאמת התחלנו לעבוד בצורה הזאת.
וכשאתה, בעצם המחשבה הייתה לנסות כבר כביכול להתלבש על הפרויקט ולבנות דרכו דיזיין סיסטם.
נכון.
ואני שנייה רוצה להתעכב בדוגמה הזאת, כי אני חושבת שזה משהו שהרבה מעצבים יכולים לקחת את זה איתם לכל מקום. כי אם דיברנו כמה דקות לפני כן על המקום שאם אני סטארט-אפ, אם אני עכשיו באיזשהו סטארט-אפ צעיר בלי כסף, ואז אני עכשיו מעצבת שם ראשונה, וצריכה לעבוד באיזשהו קצב ממש מהיר, ואין ממש זמן לעצור ולייצר דיזיין סיסטם, אז אני כן חושבת שברמת המקצועיות שלי כמעצבת, אז יהיה לי נכון תוך כדי שאני בונה את המערכת, כן לייצר לי גם ספרייה של דיזיין סיסטם, כלומר אני במילא מייצרת איזשהו כפתור חדש למערכת, נכון. אז בוא נכניס אותה ללייברים שלה. נכון,
מה שאני מייעץ לסטארט-אפים, שוב, מתוך באמת ההבנה שלי, לזה שהמשאבים שלהם מאוד מאוד מוגבלים, והזמן שלהם מאוד מאוד קצר, זה, אני אומר להם את הדבר הבא, תמשיכו לעבוד כרגיל, כמו שאתם רגילים, בקצב שאתם רגילים, בעוצמות שאתם רגילים, אבל כשאתם מסיימים לעשות איזושהי עבודת אפיון כלשהי, תעצרו לרגע, לא הרבה, ותתעדו את זה רגע בצד. תתארו מה עשיתם, תתארו איזה מין בעיה זה אמור לפתור, ותנסו לחשוב רחב, אוקיי? אל תשנו את האפיון, כן? מה שאולי ארגונים גדולים כן עושים, שהם גם, כשהם תוך כדי החשיבה הזאת והתיעוד, גם טיפה משנים דברים, אבל אני אומר לסטארט-אפים, אל תשנו כלום. קחו מה שעשיתם, רק תתעדו את זה. למה? כי אתם בטוח תתקלו במקרה דומה בהמשך. וכשאתם תתקלו במקרה דומה בהמשך, אתם תרוויחו כל כך הרבה מזה שאתם תוכלו רגע לחזור אחורה ולהבין מה עשיתם ולמה עשיתם ואיזה בעיה פתרתם, ואולי אתם תוכלו פשוט להשתמש באותו דבר בדיוק. אז זה גם, אפילו בסטארט-אפים, אני אומר, ובארגונים גדולים בוודאי, זאת אומרת, גם בארגונים גדולים, וזה מה שאנחנו עשינו בנייס, זאת אומרת, אנחנו את אותו צוות UX שסיפרתי, צוות של אנשים מאוד מוכשרים, שעבדו באותו פרויקט דגל, אנחנו לא עצרנו אותם, אנחנו כמעט ולא הפרענו להם. אנחנו פשוט, כאילו היינו הצל שלהם באיזשהו מקום, ועקבנו אחרי עבודה שהם עשו, שאלנו שאלות איפה שהיינו צריכים, ואולי אפילו גם נתנו עצה כזו או אחרת, אבל בסופו של דבר, כמה שפחות הפרענו, והלכנו ותעדנו את הדברים בצד. ואז, ככל שעבר הזמן, בעצם היוצרות טיפה התהפכו, כיוון שאותו צוות שאפיין איזשהו דיזיין פאטרן מסוים, והוא כבר שכח בכלל שהוא אפיין את הדבר הזה, ואנחנו זוכרים את זה, כי תעדנו את זה, אנחנו אמרנו להם, רגע חבר'ה, אתם זוכרים שעשיתם את זה לפני כך וכך חודשים? משהו מאוד מאוד דומה, למה שלא תשתמשו בדיוק בדבר הזה? אוקיי? ואז התחיל להיווצר איזשהו שיח סביב העניין הזה, באמת, האם זה דומה? ואם זה לא דומה, שזה בסדר שזה לא דומה, אז למה זה לא דומה? ואיך אנחנו עכשיו משכללים את הדיזיין סיסטם שלנו בשביל להגיד באילו מצבים משתמשים ב-X ובאילו מצבים משתמשים ב-Y.
כן.
אוקיי? זה עזר לנו, זה הפך אותנו להרבה יותר מקצועיים, במובן הזה שידענו להבחין היטב גם בין בעיות, שזה גם משהו שהדיזיין סיסטם מאוד עוזרת לעשות. היא לא רק מאפשרת לך להשתמש באותם פתרונות לבעיות דומות, היא גם מאפשרת לך להבחין בין בעיות.
כן. כן, האמת שאני חושבת שהשלב הכי מעניין בבנייה של דיזיין סיסטם, זה דווקא לא השלב הוויזואלי, זה באמת השלב של ה-do ו-don't, כאילו איפה שאני יושבת ושוברת את הראש, למתי אני משתמשת ככה ולמתי אני משתמשת אחרת, ואם אני לא משתמשת, כאילו ניקח דוגמה לדוגמה טוגל בטן, באיזה מצבים אני משתמשת בטוגל בטן, ובאיזה מצבים אני משתמשת בגרופ בטנס כאלה, ואז אם אני לא משתמשת בזה, אז מתי כן ולמה?
נכון. נכון מאוד.
שזה הרבה פעמים אני רואה שמפספסים את זה לפעמים בתהליך של בניית דיזיין סיסטם. יש חברות שפשוט קופצות ישר לצד הוויזואלי וה...
יש חברות שאומרות שהן עושות דיזיין סיסטם, ובפועל הן עושות סטייל גייד. כי דיזיין סיסטם זה גם ההתנהגות הלוגית של הרכיבים, זה גם האינטראקציות, זה גם התיעוד של ההתנהגות הזאת. וזה מביא אותי גם לזה שכשמדברים על דיזיין סיסטם ועל אפיון של דיזיין סיסטם, אז אנחנו צריכים קצת לשנות את החשיבה שלנו, כי אנחנו כבר לא מדברים על איזשהו אפיון מאוד מאוד ספציפי, שהוא תפור למוצר, אלא אנחנו צריכים כבר לדבר גם במושגים של guidance, אני קורא לזה. זאת אומרת, זה הולך מהכיוון של הדיזיין, יש לי איזו אנלוגיה שמטוטלת כזאת בראש, של דיזיין ושל guidance, אז הגיידנס פתאום תופס יותר משקל, זה בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, עכשיו אני לא מספיק שאני אגיד פה תשתמשו בטוגל בטן, ופה תשתמשו בגרופ בטן, ופה בכלל תשתמשו בסוויצ'ים, אלא עכשיו אני צריך גם להגיד לאותם אלה שיבואו אחריי, איך נכון להשתמש ברכיבים האלה, ומתי נכון להשתמש באלו ולא באלו. זאת אומרת, החשיבה היא הרבה יותר חשיבה מערכתית פתאום, הרבה יותר גלובלית. זה הגיע בוטם אפ, אבל זה נסגר בסוף גם מלמעלה.
כן, האמת שזה, כשאני כזה מנסה להיזכר בתהליך של הבנייה של הדיזיין סיסטם אצלי, אז זה היה בדיוק כמו שאתה כזה מתאר, בנינו מערכת, ואז הלכתי ולקחתי נגיד את הכפתורים שהיו שם, ואז השלב המאתגר היה באמת שנייה אחת, אוקיי, אני יודעת איפה זה היה לי במערכת הספציפית שהבאתי אותם, אבל מה קורה לי במערכות אחרות? מתי אני משתמשת בפריימרי ומתי בסקנדרי, ואיך אני מגדירה, שזה הקל להגדיר כאילו את ההבדלים בין סקנדרי לפריימרי. אבל האמת שגם היום יש הרבה אפשר לעזר בגיידלנים האלה בלי סוף. יש את מטיריאל דיזיין ש...
נכון.
מייצרת לנו הרבה, עושה נכון. את העבודה קלה.
שזה גם משהו שסטארט-אפים יכולים לקחת בחשבון. לכו לדיזיין סיסטם שהם כבר קיימים, שהם כבר הוכיחו את עצמם, ובאמת שלא חסרים כאלו. נתת את הדוגמאות הקלאסיות באמת של המטריאל דיזיין, אבל יש עוד דוגמאות, יש גם את הקרבון של IBM, ובאמת שלא חסרים.
יש המון.
כן, לא חסרות דוגמאות, ותנסו ללמוד מהם, זה יחסוך לכם הרבה מאוד מאמץ.
אז בוא נחזור שנייה לסיפור בנייס. לקחתם מערכת שהיא בפיתוח, ובעצם עליה התחלתם לבנות את הדיזיין סיסטם.
נכון.
מה בעצם היו השלבים אחרי?
השלבים אחרי היו לארוז את הכל תחת אותה קורת גג, ולחכות לתזמון הנכון, להכריז על הדיזיין סיסטם. וזאת נקודה מאוד חשובה, כי היא לגמרי בידיים שלנו, ואנשים לפעמים שוכחים שזה בידיים שלנו, זאת אומרת, ממהרים להכריז על זה שיש דיזיין סיסטם, אבל אני אומר, כשאתה רוצה לבנות דיזיין סיסטם שגם תצליח, אז אתה צריך לחכות גם, או לתזמן את זה ביחד עם הצלחה. וזה דבר שאנחנו עשינו. זאת אומרת, כשהושקה הגרסה הראשונה המשמעותית של אותו מוצר, זה היה גם הזמן שבו אני הכרזתי על הדיזיין סיסטם שלנו. וגם אמרתי באותה נשימה שאותו מוצר, הוא רץ על הדיזיין סיסטם של נייס. והדבר הזה יצר אפקט מאוד מאוד משמעותי. כי זה לא סתם שיש לנו דיזיין סיסטם, יש לנו דיזיין סיסטם שהוא כבר עובד, הוא כבר הוכיח את עצמו, ולא סתם הוכיח את עצמו, הוא הוכיח את עצמו בפרויקט הדגל. ואז זה יצר מין אפקט מטורף, שאני מודה שאפילו אני לא יכולתי לצפות אותו, שכל שאר המוצרים רצו להידמות לאותו מוצר. עד כדי כך שכעבור שנה בערך, מנכ״ל נייס למעשה הודיע שמעתה והלאה, כל המוצרים החדשים שמפותחים בנייס, חייבים להיות מפותחים תחת ההגדרות של הדיזיין סיסטם. וזה בעצם הייתה ההצלחה הכי גדולה שיכולנו לקוות לה.
אז זה סיפור הצלחה. אין מה לומר. בוא נדבר אבל על הקשיים שכן היו בדרך, על הדברים שאולי אתה כזה למדת מנייס, ואז יכלת ליישם בחברות אחרות, כי בסוף לבנות דיזיין סיסטם זה
פרויקט.
זה פרויקט. כן. וכמו כל פרויקט יש...
אני חושב שאת חוויית הכישלון הראשונה חוויתי מאוד מאוד מוקדם, כיוון שניסיתי לבנות את הדיזיין פאטרנס הראשונים בצורה כמה שיותר שיתופית. זאת אומרת, ניסיתי לערב את כל הגורמים שיכולים להיות מעורבים גם בהווה וגם בעתיד באותו דיזיין פאטרן, לשבת איתם סביב אותו שולחן ולאפיין. וזה היה כישלון חרוץ. בסדר? זה פשוט לא עבד. כל אחד משך לכיוון אחר, כל אחד משך לכיוון הפרויקט שלו. היו הרבה מאוד ענייני אגו סביב העניין הזה, למי מקשיבים, לפי מי עושים, ולמה שלך ולמה לא שלי, וזה פשוט לא עבד. ואז שיניתי גישה. מה שעשיתי זה, קודם כל אמרתי לך, התמקדתי באותו פרויקט, הוא זה שהוביל, ו-unless otherwise, כאילו יש איזושהי סיבה אחרת, אז אנחנו ממוקדים בו, וכתבתי את התיעוד של אותו דיזיין פאטרן, שלחתי אותו לקבוצה הרחבה, וביקשתי שיתנו לי הערות. ומסתבר שהתהליך הזה משנה לגמרי את כל נקודת המבט. זאת אומרת, במקום שעכשיו כל דבר פתוח לדיון, ועל כל דבר אפשר בכלל לדבר, וכל אחד גם אוהב להשמיע דעתו, פתאום זה הפוך. בסדר? כאילו זה, it is what it is. עכשיו, אם יש לך הערות, אנחנו נשקול אולי ללקחת את הערות שלך בחשבון. אז לקחנו את הערות האלה בחשבון, אבל זה הפך את התהליך להרבה הרבה הרבה יותר זריז. רוצינו דיזיין פאטרנס בקצבים משוגעים.
שזה גם נקודה מעולה באופן כללי לעבוד כשעובדים על UX, כאילו כשאם יש איזושהי בעיה בפרויקט או שאלות פתוחות שאני רוצה מתלבטת איך לפתור אותן, אז אופציה אחת זה ללכת ובאמת להציג אותן בפגישה, ואז אני לוקחת בחשבון שכל אחד יביע את דעתו, ושלפעמים זה מתאים ולפעמים זה פחות, ואז באמת האופציה השנייה של לשתף מצגת ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני כאילו מתכננת ללכת איתו, ובואו תגידו לי מה אתם חושבים על זה, אז כנראה פחות ייצר עכשיו דיונים. וזה, בוא נגיד, בשלב של פיתוח מוצר זה לפעמים נכון לי לעבוד בצורה אחת, לפעמים אחרת, אבל אני חושבת שבשלב של דיזיין סיסטם, אז זה נשמע לי באמת כמו דיונים אינסופים שלעולם לא ייגמרו.
נכון, וזה גם הוביל אותי לעוד נקודה שאמרתי שזה משנה, דיזיין סיסטם שינה אצלי תפיסות עולם מקצועיות מן היסוד. ואני חושב שגם בזכות הכישלון הזה, וההבנה שבעצם זה לא צריך להיות מושלם, ולמעשה אין מושלם, קלישאה ככל שזה יישמע, אבל גם לי בתור אישו איקס, אפילו אישו איקס די ותיק, לקח זמן להבין שזה בסדר, וזה אפילו רצוי במידה מסוימת, כי אחרת זה פשוט לא יקרה. ברגע שהבנתי את הדבר הזה, וזה התחבר לי גם לשיטה שבה אני עומד לעבוד, שזה שיטה של עבודה בגרסאות, כלומר, אני יודע שהדיזיין סיסטם תתפתח לאורך זמן, ומה שאני מתחייב אליו עכשיו, יכול טיפה להשתנות גם בעתיד. וזה בסדר שהוא ישתנה בעתיד. אם אני יודע לנהל את השינוי הזה, אז זה מותר, וזה בסדר, וזה מאוד מאוד הרגיע אותי שאני יכול להתקדם.
כן, שדיזיין סיסטם זה משהו שהוא נבנה.
כן, רק שצריך לדעת לבנות אותו נכון, כי את לא יכולה לעשות כל שינוי שעולה בדעתך. אם את עכשיו תהפכי פתאום את מודל הניווט מקצה לקצה, אז המשתמשים מאוד מאוד יחסו, לא רק המשתמשים, כן, כולם יחסו עליך, גם הפיתוח יחסו עליך. ולכן השינויים האלה שאנחנו מדברים עליהם מגרסה לגרסה, מגרסה מינורית לגרסה מינורית, הם שינויים שחייבים להיות שינויים מדודים, מינורים ככל האפשר, אבל הם מותרים, וזאת הנקודה המעניינת, והרבה אנשי UX קצת קשה להם לקבל את זה, שאתה יכול לעשות שינויים תוך כדי תנועה, ואפילו, רחמנא ליצלן, אתה יכול בתוך אותה מערכת להשתמש בדיזיין פאטרנס שהם דומים אך לא זהים ב-100%, בתנאי שבאמת השינוי הוא לא שינוי גדול, ובדקת שזה לא עושה איזשהו זעזוע, אבל זאת הדרך היחידה להתקדם, כי הרי אם אתה, כאילו אחד משני דברים יקרו אם לא תעשה את זה, או שאתה באמת תשקע לאפיונים אינסופיים כדי שזה יהיה מושלם, 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 שלא תצטרך לשנות את זה בעתיד, מה שבעיניי לא סביר בכלל, או שאתה תדרוש מהאנשי פיתוח שלך על כל שינוי שאתה מכניס ללכת אחורה ולפתח את זה מחדש, שזה גם לא סביר. ולכן אם אתה מסוגל לקבל את זה, ששינויים הם מותרים, וגם זה מותר גם לא ללכת ולהדכן אחורה, אז אתה מרוויח בעיניי מכל העולמות, כי גם אתה מצליח להכניס דברים חדשים, שאולי פעם היית נהדף במקום, כי אומרים, מה פתאום, אנחנו לא נעשה את השינוי הזה עכשיו גורף בכל המקומות, אבל אתה תגיד, אוקיי, מפה קדימה אני רוצה את השינוי הזה,
מעניין.
אני רוצה אותו רק בפיצ'ר מסוים, זה בסדר לי שבפיצ'ר אחר זה לא יהיה, ברגע שאתה אומר את, את הדבר הזה, אתה גם מסוגל להתקדם בעצמך, כן. ולקדם רעיונות חדשים, ולהתפתח, ואתה גם מסוגל לקדם את, את המוצר למקומות יותר טובים. עכשיו, בסוף גם יש הזדמנויות, mm-hmm. כולנו מכירים את זה, גם לעדכן לאחור. זאת אומרת, יש את אותם, תגיד, שינויים טכנולוגיים שפתאום מגיעים. כן, אני זוכר שהיה, עברו מאנגולר 1.5 לאנגולר 2. זה פתח לנו חלון הזדמנויות מדהים. אנחנו, כל הדברים האלה שפינטזנו שאנחנו נשנה לאחור, פתאום יכולנו לעשות את זה.
מעניין. האמת שאני, אני חושבת ש... יש כאן, כאילו, העלית את הנקודה שכאנשי UX, מה אנחנו, זה לא יהיה אחיד בכל מקום, מה אנחנו נוותר, כאילו, איך נוותר על משהו. ואני חושבת שאולי מה שיכול כאן לעזור, זה שנייה לראות את הוויז'ן הגדול יותר, לראות את הדברים מלמעלה, כי אנחנו מבינים בערך של דיזיין סיסטם, אנחנו מבינים את החשיבות של דיזיין סיסטם. אז נכון, אנחנו נוותר כאן ושם, אבל בסופו של דבר אנחנו נשיג את המטרה הגדולה שלנו.
נכון, נשיג את המטרה הגדולה שלנו, ואנחנו גם, המטרה היא, גם להתפתח. זאת אומרת, mm-hmm. צריך להבין שהמטרה היא לא להגיע לאיזושהי נקודה מסוימת ולעצור. אין נחלה. כן. אתה לא מגיע לנחלה כשאתה בונה דיזיין סיסטם. ואסור שזאת תהיה המטרה. המטרה היא כל הזמן להתפתח וכל הזמן להוסיף דברים חדשים. ואם אתה תבנה את המנגנון הנכון סביב הדבר הזה, אז זה גם יתאפשר.
אז רק מעניין אותי להבין איך זה עבד אצלכם ברמת הפיתוח. כלומר, בזמנו כשאני בניתי את הדיזיין סיסטם שלנו, אני למזלי גם ידעתי לפתח, השתמשתי בספרייה מוכנה, וגם התאמתי את העיצוב וגם את הקוד. ובשלב מסוים, כשהבינו את הצורך של זה בתוך החברה, אז כן הקציבו לזה ממש מפתח, וכאילו כבר גם נכנסה מהצוות נוספת שתיקח על זה את האחריות, אבל בתור התחלה, כשאני מגיעה עם איזשהו חוסר משאבים, ואני כן רוצה להניע איזשהו משהו, להניע תהליך של בניית דיזיין סיסטם, אז אני משתמשת במשאבים הקיימים, אבל מעניין אותי להבין איך גם אתה מכיר את זה מעולמות של סטארט-אפים, וגם איך זה עבד אצלך בנייס, איך עובד המסע ומתן הזה, או איך מתקצבים את השעות של הפיתוח, כי בסוף שעות פיתוח זה דבר מאוד יקר לחברה.
כן, תראי, בנייס, לשמחתי, היה לי איש פיתוח בצוות, שאיתו עבדתי. האמת שגם במשרד ראש הממשלה היה לי שני אנשי פיתוח, שאיתם עבדתי, והם אלה שפיתחו את הרכיבים. יותר נכון, פיתחו את הרכיבים ברמה הניטרלית שלהם. זאת אומרת, אנחנו השתדלנו כמה שיותר להתרחק מטכנולוגיה ספציפית, או שוב, באותה תקופה, אנגולר 1.5 או אנגולר 2, היום ריאקט, כן, ויש טכנולוגיות טיפה יותר מתקדמות, אבל השתדלנו כמה שיותר להתרחק מטכנולוגיה ספציפית, ולפתח את זה נמוך, ככל האפשר, כי זאת הדרך היחידה בסוף לעשות אדפטציה לטכנולוגיות חדשות שמגיעות, טכנולוגיות גבוהות יותר, פרונט-אנד שמגיעות, אז שהם עדיין יוכלו להשתמש במה שאנחנו מפתחים, אבל אני חושב שגם ארגון שלא מסוגל להקצות כרגע משאבים לטובת פיתוח של רכיבים ספציפיים, זה נכון אגב גם בסטארט-אפים, אבל גם לא רק בסטארט-אפים, אותו ארגון צריך ללכת ולבדוק מה שיש בשוק, ובשוק יש הרבה מאוד רכיבים שהם פנטסטיים. אני נתקלתי לאחרונה, אני קצת מייעץ לרפאל ולאמדוקס, ונתקלתי לאחרונה בספריות רכיבים מצוינות.
כן, יש ספריות מעולות.
פשוט מעולות. ובאמת, הם גם נבדקו ככה שהם עשו לנו 90% מהעבודה. אין שום סיבה שבעולם שלא להשתמש בספריות רכיבים האלו. תשתמשו בהם, ושוב, תעשו פשרות. זה לא יהיה פרפקט, זה לא יהיה 100% מה שאתם רוצים. אבל תנסו קודם כל לראות אם אתם מסוגלים לעשות את הפשרה אצלכם, זה יחסוך לכם הרבה מאוד עבודה בהמשך.
כן, האמת שאני יצא לי לראות מוצרים של סטארט-אפים ממש מתחילים, שהם נראים טוב, כי הם פשוט השתמשו בדיזיין סיסטם מוכן, וזה שיפר את הנראות של המערכת ביחס לתקציב שהיה להם עבור השקעה של דיזיין, ואני חושבת שאולי אם יש מעצבים שעלולים כזה לחשוש מרגע מה אנחנו לא נעצב את הדיזיין סיסטם, אז אני דווקא מסתכלת על זה הפוך, שזה דווקא מאפשר לנו ונותן לנו יותר זמן להתמקד בבעיות היותר משמעותיות שלנו. וגם שדיזיין סיסטם אין מה לומר, הוא גם מייצר בעיות חדשות, אז אל תדאגו, הצטרכו אותנו עדיין.
לא תחסר לכם עבודה, זה אחד, אני אומר לכם, עבודה אפיונית ועיצובית, לא תחסר עבודה. ודבר שני, אני חושב שהמנהלים שלכם הרבה יותר יעריכו אתכם, אם אתם תדעו להביא עבודה ברמה טובה, טובה יחסית, בזמן סביר, מאשר שאתם עכשיו תביאו עבודה ברמה מושלמת, אבל בזמן לא סביר.
כן. הם גם יעריכו את היוזמה של להגיע ולהמליץ על דיזיין סיסטם, להמליץ על ספריות קוד מוכנות, כלומר, כל המקום הזה של להשתמש שנייה במש... כי יש לנו הרבה מידע בחוץ שאנחנו יכולים לעזר בו,
כל מה שנמצא על המדף, לרוב מנהלים יאהבו.
כן.
מאוד, ואם אתם תבואו עם ההמלצה מהצד שלכם, שזה קצת אנטיטזה, הרבה פעמים ככה אנשים תופסים לעבודה שלנו, אז בכלל יעריכו אתכם.
לגמרי. בוא שנייה נדבר על, על כסף, כאילו על כמה זה חוסך לחברה לבנות, כשחברה משתמשת בדיזיין סיסטם בנוי, ובעצם מתבססת על קומפוננטות נכונות.
אני חושב שנורא קשה לקמת את זה, אבל אני יכול לתת איזשהו סדר גודל פחות או יותר. זאת אומרת, להקים דיזיין סיסטם לארגון בסדר גודל בינוני עד גדול, כמו לצורך העניין נייס, שבה עבדתי, עד 2019, לוקח בערך שנה וחצי, שנה, שנה וחצי של עבודה, עם, בוא נגיד בממוצע, שני משאבים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שלוש שנות אדם, פחות או יותר. שזה לא המון, כן? כשאת חושבת רגע על, על דיזיין סיסטם ווואו, את אומרת עצמך כמה השקעה, המחשבה היא בדרך כלל על יותר מאשר שלוש שנות אדם. עכשיו, כמה זה חוסך? זה חוסך המון, כי תחשבי על כל המעגלי פרודקט ומעגלי פיתוח שזה מקצר. זאת אומרת, אם אני עכשיו צריך להוציא פיצ'ר חדש בתור איש פרודקט, ויש לי כבר דיזיין סיסטם in place, המרחק שלי מרגע ה, נקרא לזה, הגדרת הדרישות, ועד שה-UX יכול להיות מוכן, הוא מרחק קצר ביותר. זה יכול להיות anywhere between 3 ימים, ועד לכל היותר חודש, אם אנחנו מדברים על, על משהו טיפה יותר מורכב. זה כשיש לי design pattern מוכן. כשאין לי design pattern מוכן, אז זה טיפה יותר, יותר מסובך, אבל אם אנחנו מדברים על קיצור כל כך משמעותי, אנחנו מדברים על פיצ'ר אחרי פיצ'ר אחרי פיצ'ר, אנחנו מדברים על זה שזה משהו שהוא כבר טסטד, בסדר? אנחנו בדקנו את זה כמה וכמה פעמים, ואנחנו יודעים שזה עובד, אנחנו לא צריכים לבדוק את זה כל פעם מחדש. אנחנו מדברים על זה שהרבה מאוד, גם התהליכי UX מתקצרים, כיוון שאנחנו מדברים את אותה שפה, אנחנו כבר הסכמנו על השפה שלנו, אין ויכוח, יש, כן, הסלוגן הכי משמעותי של Design System זה Single Source of Truth, וזה באמת נכון, כי אנחנו יודעים למה להתייחס. אז זה מקצר כל כך, כל הארגון גם מדבר בשפה הזאת. בסדר? כאילו, אתה צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי לחרוג מהדיזיין סיסטם, או להצדיק החרגה מהדיזיין סיסטם. ברגע שכל הארגון מוכוון לתוך הדבר הזה, זה חוסך ערמות על גבי ערמות של עבודה. אז אני לא יודע להגיד לך בדיוק ביחס, ביחס מדויק כמה זה חוסך, אבל להערכתי בעשרות מונים. אני רק לאחרונה נתקלתי במסמך של גרטנר, שעושה ניתוח של דיזיין סיסטם, שאומר בדיוק את, את הדבר הזה, שהשקעה בדיזיין סיסטם זה השקעת, אחת ההשקעות הכי משתלמות, שיכולות להיות לארגון טכנולוגי, בסדר גודל של בינוני ומעלה, בוודאי, אבל גם יותר קטנים, כיוון שזה מחזיר את עצמו ביג טיים.
כן, האמת שאני חושבת שלאט לאט זה יותר ויותר נכנס ההבנה הזאת של חברות בחשיבות של דיזיין סיסטם. אני נגיד, אני יכולה לשתף שכשעבדתי באיזשהו סטארט-אפ והייתי מעצבת יחידה, אז אף אחד, בשלב ראשוני אף אחד לא הבין את ההצדקה ללמה צריך דיזיין סיסטם. כלומר, זה היה איזושהי יוזמה אישית שלי של להתחיל וללכת ולעבוד צמוד, כאילו דבר ראשון לשבת ולהשקיע את הזמן ולהגדיר את הדיזיין סיסטם, אחרי זה גם לעבוד על הפיתוח שלו וכל התהליך גם האפיוני שלו. יש כאן איזשהו, והייתה לי את המורכבות בהתחלה להצדיק את הלמה אנחנו עושים את זה, אבל ככל ככל שהזמן עבר והתחלנו להשתמש בדיזיין סיסטם, אז הלמה כבר הפך להיות מאוד מאוד ברור. אז אני חושבת שהזמנים משתנים וזה מתחיל להיות יותר ברור, עדיין לדעתי זה מאתגר עבור סטארט-אפים צעירים עכשיו להגיד, אוקיי, אנחנו משקיעים בדיזיין סיסטם לפני שאנחנו עדיין עוד לא בטוחים גם בדיוק לאן אנחנו הולכים ומה קורה, והכל כזה בלגן וצריך הכל לאתמול, כמו הסטארט-אפים הישראלים הטיפוסים.
כן. קודם כל אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת כשאנחנו מדברים על סטארט-אפים, בטח בתחילת דרכם, אז מן הסתם הפוקוס שלהם הוא במקומות אחרים, למרות שאני חייב לציין שעבדתי עם איזשהו סטארט-אפ לפני משהו כמו שנה וחצי, שהשקיע בזה, שהבין את החשיבות של הדיזיין סיסטם מההתחלה, ופשוט השקיע בזה זמן וכסף, אז יש גם כאלה. אבל אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת, על הקושי בעצם להצדיק, או את אמרת שלאט את מבינים את הצורך, ואני חושב שאולי אחת הטעויות שאנשי UX עושים, כשהם רוצים להצדיק את המאמץ הזה בפני המנהלים שלהם, זה שהם מדברים למנהלים שלהם בעיניים שלהם. זאת אומרת, מדברים על דיזיין סיסטם בעיניים של UX. ואין ספק שיש הרבה מאוד יתרונות לדיזיין סיסטם בעיניים של UX, כן? כל הנושא של הקונסיסטנטיות כמובן, וחיסכון בזמן בבתי UX, אבל את המנהלים שלנו הרבה פעמים מעניינים דברים נוספים, שמעבר לקונסיסטנטיות ולאיכות של העבודת UX, ושבסופו של דבר כשזה יגיע למשתמש, אז יוטמע בקלות. זה מעניין אותם, אבל זה לא הכי מעניין אותם. מעניין אותם למשל הרבה יותר הקיצור של מעגלי הפיתוח ושל מעגלי הפרודקט. מעניין אותם שתהיה להם יכולת לנהל כמה קבוצות UX, למשל במקביל, ואולי אפילו באזורי זמן שונים. מעניין אותם שתהיה להם את היכולת לדבר באותה שפת UX בקלות, גם בפרויקטים שונים, עם סטרימים שונים לגמרי של פיתוח. מעניין אותם להיות מסוגלים לייצר איזשהו קו אחיד גם בין מוצרים שהם מוצרים שהם לכאורה מאוד מאוד שונים. אז הטיעונים מהסוג הזה גם חייבים להישמע. זה בכלל משהו שאנשים צריכים להתרגל אליו. זאת אומרת, העולם שלך הוא חשוב וטוב באמת שאתה מדגיש את החשיבות של הערכים של הדברים שאתה מביא, אבל יש גם עולם מסביב שחייבים לחשוב עליו ולראות איך אנחנו מנסים לשכנע דרכו.
אני חושבת שזו נקודה מעולה שהיא גם לא רק רלוונטית לדיזיין סיסטם, היא רלוונטית ל-UX באופן כללי. את ההבנה של איך אנחנו בעצם משכנעים במקדמים רעיונות שאנחנו מאמינים בהם, ולא בהכרח מדברים רק על זה שזה יותר נכון UX-ית.
נכון.
אז לירן, לסיום, אתה גם הולך להעביר סדנה ב-UXI על דיזיין סיסטם?
כן, יש שני מועדים של סדנאות יומיות שלמות, שבהם אני הולך לדבר על כל האתגרים שכרוכים בהקמה ותחזוקה של דיזיין סיסטם. יש הרבה כאלו, ואנחנו הולכים לעשות דיפ דייב רציני מאוד, ולהבין איך לעשות את זה ככה שזה גם יצליח.
נשמע מעניין. אז הנה כבר היום היה לנו כזה קיבלנו קצת מהידע הזה, אז ממש תודה רבה לך שהיית איתנו כאן היום. תודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לנופר ארביב שהולכת לערוך לנו גם את הפרק הזה, והיא אחראית על כל העריכה של הפרקים האחרונים שלנו, אז תודה נופר. וגם להגיד תודה לוויקס על האירוח. אז שוב תודה רבה לכם ונשתמע בפרק הבא. ביי. Press the radio button.